אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
שלום פלג.
שלום עידו.
מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, התכנסנו לדבר היום על קבלת החלטות בכניסה להשקעת נדל"ן, ואני חושב שהרקע לפרק הזה הוא הנטייה הטבעית של רובנו להיזהר, להתרחק מסיכונים, להיכנס לסחרור של מחשבות לפני שמקבלים החלטות, להסס וכולי, ובהרבה מקרים יש לנטייה הזאת הצדקות הישרדותיות אינטואיטיביות כאלה, אבל לפעמים בהחלטות קונקרטיות בחיים, כשהחוויה ההישרדותית הזאת חורגת מגבולות הטעם הטוב, היא עלולה להיות באוכרנו. והדבר שאני חושב שכל מי שמאזין עכשיו לפרק הזה חווה בעבר או חווה ממש בימים אלה, זה הקושי בהחלטה להיכנס להשקעה בנדלן והמחשבות האינסופיות שכרוכות בעניין הזה. כשבסוף מה שאנחנו כולנו מחפשים כדי להרגיש בטוחים לקפוץ למים, זה איזושהי מידה מסוימת של ודאות, כן, לדעת שאני עושה את הדבר הנכון, שאני לא פזיז מדי וכו'. והשאלה הנשאלת היא, מה לעזאזל אנחנו עושים בשביל לקבל קצת יותר ודאות בים הגדול הזה שנקרא שוק הנדלן? אולי נתחיל מכאן.
קודם כל, אין דבר כזה ודאות בשוק הנדלן ובכלל בשוק ההשקעות, ואולי צריך להבין כשמדברים על לשחק בשוק הנדלן או לשחק בכלל, צריך להבין שמי שמחפש את הוודאות, טעות בראשו. כי אין שום דרך שבה אני אוכל להגיע להרמטיות, כן? זה לא קיים. אני יכול להתקרב להרמטיות מלמטה, לשאוף לשם, אני יכול להגדיל את הוודאות שלי לאיזשהו רף מסוים, אבל לעולם לא תהיה לי את 100%, ולכן מי ששואף לשם כבר מפספס אלמנט מאוד מאוד חשוב, שתמיד קיים בעולם ההשקעות. אבל מה שבעצם אולי מסתתר מאחורי מה שאתה אומר, נושא התחושה, נושא ההרגשה, נושא איך אני יכול להרגיש יותר טוב ממה שאני עושה, איך אני יכול להיות יותר שלם ממה שאני עושה ולשאוף, כמו שאמרתי, מלמטה על אותו יעד ודאות, והדרך לזה היא באמצעות מזעור הסיכונים וקבלת החלטות כמה שיותר מיודעת וחכמה, דבר שמאוד מאוד אפשרי בעולם הנדלן, ואני רוצה להגיד על זה מילה עכשיו, למרות שאני גם אחזור על זה אחר כך. עולם הנדלן, בניגוד להרבה עולמות אחרים, בניגוד לשוק ההון ובניגוד להרבה מאוד תחומים אחרים שבהם האינטואיציות לפעמים יכולות לשחק תפקיד כזה או אחר וכולי, בנדלן יש הרבה יותר דרכים ושיטות להגיע יותר קרוב לטווח הוודאות. למה? כי בנדלן יש לנו את ההבנה של מהות העסקה. מהות העסקה ברורה לנו. אנחנו מבינים מה זה נדלן. אני לא מדבר פה על נדלן אקזוטי, סוגים מסוים של נדלן, של מכשירי השקעה בנדלן שהם טיפה יותר מתוחכמים. אני מדבר על הדברים הכי פשוטים. דירה להשקעה, כן? מאוד פשוט להבין את המוצר, מאוד פשוט להבין את העסקה, מאוד פשוט להבין מה המקורות הכנסה שלי, מה מקורות הרווח. קל לדמיין את זה כי אני גר בבית כזה. כי אני חי בבית, אני יודע איך נראים ארבעה קירות ואיך עובד מטרז של דירה ומה זה רכוש משותף. אני מבין את הדברים האלה כי אני חי בזה. ולכן בעולם של נדלן אני יכול יותר להתקרב למרחב הוודאות, לא אגיע בכך עד לשם, אבל אני יכול להתקרב לשם, ואז זה גם מאפשר לי לעשות באמת עסקה ב-60 שניות, עסקה שהיא הרבה יותר יעילה, מהירה, יט מאוד מלומדת, מאוד מתוחכמת, מאוד חכמה, ועל זה נדבר בפרק.
יפה, אז אתה אומר, אבל אני שומע אותך אומר, הוודאות שלי נובעת מעצם העובדה שאני מכיר את העסקה, כי אני גר בדירה לצורך העניין, ואני מבין איך עובדת שכירות, אני מבין איך עובד עליית דרך, אני מרגיש את זה, אני מכיר את זה. אבל אתה יודע, לפעמים אתה בסדר, מבין את העסקה, אבל אתה רוצה שואל את עצמך איפה? איפה נכון? מתי כדאי להיכנס? בשכונה הזאת, בשכונה אחרת, באזור מרוחק, באזור קרוב? כאילו, אתה מבין, אתה צריך לשלוט בשוק. יכול להיות שהשליטה בשוק היא דווקא מה שיוביל אותך לתחושת ודאות יותר גבוהה. אז אולי באמת נדבר על איך מצליחים להתקרב לתחושת הוודאות הזאת כשבוחרים את השוק, מעבר לבחירה, בעצם העובדה שאתה בוחר להיכנס לשוק הנדלן והשקעה בדירת מגורים.
לגמרי, כי השקעה בנדלן זה השקעה בשוק. השוק הרלוונטי שהוא שוק הנדלן והשוק הכלכלי שאותו נדלן משחק בו תפקיד, ולכן אתה באמת צודק שאני, כדי להבין באמת את מהות העסקה ולהגיע לאותו מרחב ודאות, אני צריך גם להבין תחילה איך עובד השוק ומה המנגנונים של השוק והאם זה שוק נכון להשקעה. וכמובן שכשאני מדבר על להגיע לאותו יכולת לבצע עסקה מהירה בשוק הנדלן, אנחנו תכף ניתן דוגמה ככה מסיפור אישי, אנחנו צריכים להגיע קודם כל לשליטה מאוד מאוד יסודית ומעמיקה בשוק, שהשוק יהיה מוכר לנו, שאנחנו נבין איך משחקים בשוק ואיך מתנהג השוק, כדי שנוכל באמת להבין טוב טוב את העסקה הספציפית מאוד מאוד מהר ולהוציא אותה לפועל. אז איך בעצם עושים את ההבנה של השוק? בשיטות שאנחנו דברים עליהם המון באינבסטקאסט, ואנחנו עשינו על זה מספר פרקים, בין אם זה איך לומדים עיר, ואיך מזהים מכרי זהב, כל השיטות האלה נכונות, אז חפשו את הפרקים האלה באינבסטקאסט, מי שרוצה להעמיק, אני אגיד כמה עקרונות כללים שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם בפרקים. אחד, זה שצריך לעשות מחקר שוק מעמיק בשיטה של טופ דאון. כלומר, אני לוקח את השוק מרמת הכלכלה, מרמת המקרו-כלכלה, וצולל ברמת המדינה, ועד לרמת העיר, ועד לרמת השכונה, ואפילו עד רמת הרחוב, ואני לומד איך כל אחד מהרכיבים האלה בפאנל הזה, מלמעלה ועד למטה, איך הם מתנהגים במגמה רב-שנתית, איך הדברים משפיעים אחד על השני, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בסוף על העליית ערך ועל השינויים העוניים שיקרו בנכס לאורך תקופת ההשקעה. וגם כמובן על היכולת של לגבות שכר דירה ומצב השוק ודמי הסחירות שאני יכול לגבות וכו'. דבר נוסף שאני צריך לבדוק זה להכיר נדלנית את העיר, את השוק, את השכונה, את הסביבה. אני צריך להכיר אותו נדלנית. מה זה אומר להכיר אותו נדלנית? להבין מה הסוג הבנייה שיש כאן, איזה סוחרים חיים כאן, מה הקלאס של האוכלוסייה, מה אמצעי התחבורה שיש כאן שמשמשים את הסוחרים ואת האנשים שגרים כאן, כמה אנשים סוחרים וכמה אנשים בעלי דירות, ממה הם מתפרנסים, מה הפעילות העיקרית המרכזית כאן, כל מיני שאלות שאנחנו ממש מדברים עליהם גם בקורסים של ניתוחי שווקים בפרופדו ובכלל, זה באמת להבין את הנושא של האורבניות, כן? נושא העירוניות, נושא השכונה הספציפית, המבנה של הפילוח אורבני כזה, מעגל אורבנים, כל זה אני צריך להבין את זה ברמה הנדלנית, זה כאמור אחרי ניתוח הטופ דאון, אחרי ניתוח הכלכלי, אני צריך להבין את הרמה האורבנית הספציפית. אני גם צריך להבין מגמות. מאוד חשוב להבין מה קרה בשנים האחרונות, מבחינת הסוחרים, מבחינת אוכלוסייה, תחבורה, דמוגרפיה, כל המגמות שחולשות על העיר ועל השכונה ועל האזור של הנכס ועל האזור של איפה שאני מחפש את ההשקעה. להבין לאן העיר הולכת, להבין מה הדבר הבא, כל הדברים האלה, אני צריך בעצם לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מעמיקה ולשלוט, ממש לשלוט בעיר, לשלוט בשכונה, להכיר אותם על בוריים, כדי שאני אוכל לבצע עסקה שהיא בצורה, ברמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות, שוב, לשאוף לשם, לשאוף לרמת הוודאות המוחלטת, וכאן אני גם אציין שלא חובה להיות מומחה גדול בעצמכם, כלומר, המאזינים שלנו, אנחנו יודעים שהרבה מהם אוהבים להתמקצע וללמוד, וזה בסדר, אבל יש גם מאזינים אחרים שלנו שאנחנו פוגשים אותם, ומדברים איתנו על זה שהם לא מבינים, והם דווקא צריכים, רוצים שמישהו יעזור להם, ובדיוק משזה יש גם אנשים טובים מאוד שיכולים לעזור, לתת ייעוץ, וגם להכווין איפה להשקיע, איך להשקיע, מה להשקיע, השקיע, כי הם מכירים. ובמובן מסוים זה פשוט עניין של, של, של value for money, כן? מבחינתך או מבחינתך כמשקיעים, מישהו אחר כיתת רגליו, עשה את הבדיקות, למד את העיר, ועכשיו אני סוחר את השירות שלו, סוחר את הידע שלו, וחוסך מעצמי הרבה מאוד בדיקות. אז זה באמת להגיע לרמת השליטה המרחבית, השליטה המאוד מאוד ספציפית בשוק. כמובן שגם יש כאן אלמנטים של רגולציה, היבטים משפטיים, זה נדלן בינלאומי, היבטי מס בינלאומי, כל מיני היבטים כאלה שמאוד מאוד חשובים לכל משקיע כדי לצמצם את מרחב הוודאות.
ואתה יודע, אני שומע אותך אומר מחקר, טופ דאון, שכונות, מגמות, מחירים, ונורא חסר לי, אתה יודע, boots on the ground, כי ברמה הפסיכולוגית, אתה יודע, זה נותן יותר גץ כזה, כן? לכאן ולכאן, כשאתה הולך ברחובות, כשאתה רואה את הדברים בעיניים, כשאתה חווה את האנשים, כשאתה מריח את הריחות. מה דעתך בעניין?
דעתי שיש מיתוס סביב שאלת ה-boots on the ground. אנשי ה-old school של נדלן אומרים זה הכרחי להיות בשטח, ולדעתנו גם בפרופדו וגם כפלטפורמה סטארט-אפי טכנולוגית שמתעסקת בדאטה על שווקים, אנחנו רואים את כמות הדאטה שאנחנו, מה שנקרא, שנשפכת לנו מכל עבר. רמות הידע שיש אצלנו במערכת, בחברה, שרואה כל כך הרבה דאטה וכל כך הרבה פיסות מידע, אני לא מאמין שיש מוח אנושי שמסוגל לעבד כל כך הרבה מידע ולזכור אותו, בין אם הוא מתווך, מתווכת, 30 שנה הולך רק ברחוב הזה. הידע שיש במקורות האינטרנטיים הוא עצום, והוא יכול גם לאפשר עיבוד של דאטה, כלומר אנליזות של דאטה, וחברות שמתמחות בזה, שוב, לרבות אנחנו, אז באמת יודעות להפיק מזה מסקנות נכונות, ולכן אני חושב, שוב, שהבוץ אונדגרן זה מיתוס, מישהו שכנראה יש לו סיבה להגיד שזה הכרחי, כי הוא רוצה לשמור על החשיבות של הבוץ אונדגרן שהוא עושה, אבל מהצד השני אנחנו אומרים שזה לא הכרחי. אפשר לעשות נדלן מצוין, לזהות הזדמנויות, לזהות שווקים, לזהות מגמות, לזהות תהליכים, לזהות שכונות, להבין את העיר מאוד 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 טוב, ואני אומר אפילו עוד פעם, מאוד טוב את העיר, בצניעות, כן? עם אקסלים משוגעים ועם כל מיני שאילתות מטורפות שאתה יכול לחלץ מהם הרבה הרבה מאוד מידע בזכות עבודה מרחוק שנותנת לך את הידע המקיף ביותר וגם הבר אנליזה הגדול ביותר. ואולי אני אגיד שאם רוצים ואם זה מישהו חשוב לו ויש כאלה שרוצים גם לעשות בסוף ביקור בשטח וכולי, אני אומר לך שהרבה פעמים הביקור בשטח הוא בסך הכל כמו איזה מאושש מסקנות שכבר ידעתי אותם. ואני אגיד לך עוד בעיה עם ביקורים בשטח, הרבה מאוד פעמים שאנשים כאילו מתעלמים כשהם נמצאים בשטח, הם מתעלמים למשל מפוטנציאל. אתה יכול לראות הרבה אנשים שדווקא הביקור בשטח אומר, מה? אבל זה סלאמס פה, מה זה המקום הזה? אבל אתה רואה לפי הנתונים שהמקום הזה עוד 5-8 שנים הולך להתפתח מאוד. אל תראה מה זה היום. הנה, אתה בביקור בשטח, אתה חושב שזה סלאמס, כי אתה רואה פה שזה נראה עלוב. אל תחשוב מה הולך להיות פה עוד 8-10 שנים, שזה תקופת ההשקעה שאתה מתכנן, נגיד, בשכונה הזאת. אותו דבר בדיוק, למי שקצת היה לו את היכולת לנתח ולהסתכל, ולא הסתכל על זה כפשט, כסלאמס, לא סלאמס, יודע להגיד שזו החלטת השקעה הנכונה בדיעבד.
הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אוקיי, אז אני חוזר טיפה אחורה, עשינו עבודה, צברנו ידע, צברנו ביטחון. איך אני מחליט באיזה רחוב אני קונה או באיזה נכס ספציפי אני בוחר להשקיע?
תראה, אני הרבה פעמים איזו שאלה שאנחנו נשאלים אותה המון, איך לבחור את הנכס הספציפי, את המיקום הספציפי וכו'. אני אשאל אותך את השאלה הזאת הפוך, ואת הקהל, ומה שנקרא, תשאלו את עצמכם ותהיו רגע כנים. אם הייתם משקיעים בשוק ההון הישראלי בשנת 1980, אז קונים כן, ניירות של מדד תל אביב 25, תעודת סל, ועוקבים אחרי, עוקבים אחרי המדד בניירות שאתם קונים באופן נפרד. איך המצב הכלכלי שלכם היה במרוצת 40 השנה האלה שחלפו? נראה לי שהייתם משתפרים קצת כלכלית. לא יודע, מסתכלו קצת על הגרפים. נראה לי שמצבכם היה טוב יותר משהתחלתם, והייתם עולים יפה מאוד מ-1980 ועד היום. עכשיו אני אוסיף ואגיד, אם הייתם קונים דירה, כן? כלשהי, וזה חשוב להגיד כלשהי, בגבעתיים, רמת גן, תל אביב, ראשון לציון, אפילו דימונה, באר שבע, כל עיר כמעט בארץ, אני לא מדבר במקומות מאוד ספציפיים, רוב מדינת ישראל, אם הייתם קונים בדירה בשנת 1980 ומממשים אותה ב-2020, האם מצבכם השתפר הכלכלי, באיזה רמה הוא השתפר, עד כמה הוא השתפר, אז תסתכלו על הגרפים, אתם תבינו לבד. גם בשוק ההון, גם בנדלן, הייתם עולים מצוין, באמת בלי, ואני אומר עכשיו את הדבר כמעט אולי מהפכני, מי שיש לו כוס חמה ביד שיניח אותה רגע. וגם הוא יכול היה להשקיע בכל דירה שהיא בשנים האלה. הוא באמת היה צריך להיות כישרוני בצורה יוצאת דופן כדי לא לעלות את העליות שחווה השוק מ-1980 ועד היום. באמת כישרוני כדי לא להצליח בהשקעה. ולכן כל מה שאתם צריכים לעשות השקעה, מה שנקרא השקעה דמי, לשים את הכסף על המדד או לשים את הכסף על איזה דירה נגיד במרכז הארץ, כן, ב-1980, ולעלות יפה עם השוק. זה הכל. לא צריך פה תחכום, ולא צריך פה חוכמה, ולא צריך פה עכשיו. למה אני אומר את כל זה? כי אתה שואל איך אני יודע באיזה רחוב להשקיע. איך אני יודע באיזה פיפ, באיזה שכונה ספציפית להשקיע? והתשובה, כי בסיכומו של דבר, כשמסתכלים על זה בחתך הרוחב, אז שכונה אחת הייתה 8 ואחרת הייתה 7. שכונה אחת היה לי 5,000 שקל דמי שכירות ושכונה אחרת 4,600 דמי שכירות. מה זה כבר משנה? עוד חצי אחוז לפה, עוד חצי אחוז לפה, זה ממש ממש לא משנה. כי אם הייתם שמים בתל אביב 25 או 125 לפני 40 שנה, מה זה משנה אם מניה אחת שהייתה אז במדד יצא ממנה או נכנסה אליה? זה לא משנה בכלל. לכן זה אותו דבר, זה די אותו דבר. השקעה בשוק, השקעה בכלכלה, השקעה במדינה, כשהמדינה צומחת והצפי, כן, גם בישראל ומדינות רבות אחרות שתהיה צמיחה, אז התחכום הזה של איזה רחוב בדיוק, איזה שכונה בדיוק, זה כבר לטיפה יותר מקצוענים. אבל לרוב, להמון, לרוב שעושה השקעה ממוצעת כזאת, זה לא מאוד משנה, וכדאי לקחת זה בחשבון.
אז אתה יודע, באמת שאתה מדבר על השקעות לאורך זמן, אתה יודע, 10, 20, 30, 40 שנה, אז באמת יכול להיות שרוחבית זה פחות או יותר יעלה אותו דבר, או שכן או שלא, אבל מה שבטוח אולי, מה שנקרא. אבל אתה יודע, אנשים לא רוצים רק להשקיע, כולם מבינים שבטווח הארוך זה ככל הנראה הדבר הנכון, ושזה יתיישר וכו'. אלא שאנשים רוצים, אתה יודע, מה שנקרא, להקות את השוק בטווח זמן יחסית קצר, כלומר, לקנות לא במקום שיעלה כמו כל היתר, אלא במקום שיצמח בצורה יותר חזקה, או לחילופין במקום הנכון בשכונה, בהתחשב באיזה תחנת מטרו שיפתח באזור, או באיזה בניין שיש הסתברות גבוהה יותר שיעבור תהליך של התחדשות עירונית וכו'. כלומר, להקות את השוק בפרק זמן של כמה שנים, לתפוס את המקום הזה שיעלה את ה, לא יודע, 40% ולא את ה-10% שכל השוק עולה.
אז אני אחזיר את השאלה אליך, ואני אשאל אותך גם, אם היית יודע שהמשחק הוא משחק סכום אפס, והמשחק הוא כזה שבו, אם אתה מנסה להקות את השוק, יש תמיד אחד שיקה את השוק ואחד שיקשל. אז בואו נגיד השוק עלה, לא יודע מה, 100% בעשור, בסדר? שוק מסוים עולה 100% בעשור, אבל יש מישהו שריצה, קיווה, שני אנשים, סליחה, שקיוו להקות את השוק, אחד השקיע במזרח והשני השקיע במערב, כשלמעשה מי שהשקיע במרכז, או בכל מה שבאזור של המרכז, עלה 100%. במזרח הצליחו, במערב נכשלו. למה ככה? כי ככה היה השוק הזה, באותה אקראיות. זה הרבה פעמים החלטות, אתה יודע, כזה של איזה מישהו ברשות המקומית, איזה פקיד פה, איזה פקיד שם, שיש לו איזה מקורב, מחליט פתאום לקדם פה תחנת מטרו. אז עכשיו הפרויקט במערב נדחה ב-20 שנה, והפרויקט במזרח רץ מהר, פשוט על איזה החלטה שרירותית. וזה, אפשר להגיד שזה די אקראי בסך הכל, די אקראי, ועוד לא נולד מישהו שיודע לנבא מה יהיה. עכשיו בואו ניקח את שני האנשים האלה, אחד ישקיע במזרח, אחד ישקיע במערב, ואחד ישקיע במרכז, שלושה אנשים, בסדר? זה שישקיע במרכז, עשה השקעה סולידית, השקעת מדד מה שנקרא, ועלה כמה 100% ב-10 שנים, סך הכל חוגג. יש אחד אחר שישקיע במזרח, עלה 150%, הוא חוגג כפליים, לא חוגג כפליים, חוגג פי 1.5 מהחוגג הראשון, ומבסוט הדגל. על מה עם השני שעלה רק 50%? עכשיו הוא מסתכל על שני חבריו ואומר, אני עליתי רק 50%, הייתי צריך לתת השקעה דמי, כן? לשים את הכסף על המדד במרכז העיר, מה הלכתי והשתגעתי? עכשיו, מה הבעיה? שזה שעשה את ההשקעה הטובה, שבמזרח, הוא זה שיוציא סדרת ספרים. זה נורא פשוט. הוא זה שיספר, אני זיהיתי את המגמות ראשון, אני הייתי הגאון הגדול, אני איתרתי. מה יעשה זה שהשקיע במערב? לא נשמע אותו. עוד לא ראיתי מי שכתב פוסט בפייסבוק, או שעלה בערוץ 2 בתוכנית חיסכון, וסיפר, תראו, כל העיר עלתה 100%, אני עליתי 50%. עוד לא ראיתי אחד שאמר דבר כזה. וזה לא מקרי, כי אנשים לא אומרים את זה, את הדבר, את הכישלונות בהשקעות. ויש כישלונות בהשקעות, זה לא כישלון. לעלות זה עדיין יפה, אבל במקרה הזה זה כישלון בהשוואה להשקעה דמי. ובגלל הדבר הזה, בגלל ההנחה הזאת שאנחנו שומעים רק, יש לנו איזושהי הטיה מחשבתית, כאילו אפשר להקות את המדד, כאילו אפשר לאורך זמן. עכשיו, באמת באקראיות הזאת, יהיו כאלה שיצליחו, יהיו כאלה שיקשלו. אם אתם רוצים לקחת את הסיכון, אתם אוהבי סיכון, בבקשה, לכו על אותם שווקים מיוחדים, תנסו לחפש את המציאות. אחרת, מה רע פשוט בלשים את ההשקעה המשעממת והרגילה, ששוב, מ-1980 עד היום, בכלל לא הייתה משעממת ורגילה, והיום, הרבה אנשים שאני פוגש, מה זה הרבה? כמעט כל ישראלי בארץ שלא קנה ב-1980, מה אומר? וואי, איך לא קניתי בשנות ה-80 כשיכולתי? איך לא קניתי אז? את דירה שיכולתי אז ותעשיתי טעות. אז זה בדיוק מה שהרבה אנשים שואלים את עצמם, כי הם הורים, כי הם כל מה ניסו להקות המדד, לא להקות המדד. והדוגמה הכי טובה לזה, אגב, וזה מאוד מתכתב עם נושא הזה של השקעות ואימורים והבחירות, זה הנושא הזה של פול התמנון, שאתה נותן לזה תמנון דמי שלא מבין כלום בכדורגל, אני עוד לא פגשתי תמנון שמבין ניבוי של כדורגל, אולי פול, אבל נותנים לו לבחור מה יהיה תוצאות המשחקים, ולדעתי הוא ניחש שם את כל הסדר של התוצאות במונדיאל, לעומת כל הפרשנים המעוללים שבאו וניבו את כל תוצאות המונדיאל, ואיזה תמנון שהזיז את, או תמנון אומרים, תמנון שהזיז את הזרועות שלו, ככה הצליח לנבא לפני המונדיאל את כל התוצאות שהולכות להיות במונדיאל בצורת, אז זה מראה את האקראיות הזאת, את האקראיות ואת העובדה שכמעט הכל הוא כזה, לא ניתן לניבוי, בוודאי לא דברים מורכבים כאלה כמו נדלן, אז אין ודאות. ולכן כשאין ודאות צריך להחליט אם אתם הולכים להשקעה טיפה יותר מסוכנת ומאתגרת, שאתם הולכים להצליח או להיכשל, או להשקעת הממוצע שכנראה בממוצע תצליח.
אחרי הרצאה בזואולוגיה, אני אקח אותך אגב לבלשנות, אתה יודע למה תמנון?
תמנון בגלל תמן, שזה שמונה.
תמניה.
תמניה, כן. שמונה זרות לתמנון, כן.
טוב, אז בקיצור, בוא נחזור לענייננו, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, יכולות להיות הזדמנויות עודפות, אבל א', כשחקן חוזר לא בטוח שתצליח באופן עקבי, ב', גם כוואן טיימר, אתה לא תצליח תמיד עם הבחירות שלך, אחד כן, אחד לא, לא תמיד הנבואה מתממשת, וג', עד שמוצאים את העסקאות האלה עובר זמן, והדברים עלולים להתמסמס, והרבה פעמים פשוט מתיישים בדרך, ונשאבים חזרה לחיים, ומאבדים מוטיבציה, ולא עושים את הצעד. אז בוא נניח שאנחנו פשוט מחליטים ללכת על זה, בוחרים את השוק הנכון בעינינו, ומה? כאילו, אתה יודע איך אני מתגבר על המכשול המעשי, מה אני עושה מחר בבוקר?
אז אם קודם עשיתי הרצאה בזואולוגיה, בוא נעשה עכשיו הרצאה בפסיכולוגיה קצרה, ונסביר שאיך שאני רואה את מציאות הכלכלית של השקעות, ואת המציאות הכלכלית של גם נדלן וגם בכלל. אני חושב שהחיים קצרים מדי בשביל כל יום, מה שנקרא, לאכול לעצמנו את הראש, וכל יום לנתח ולחשוב. אני חושב שצריך לעשות דברים, לפעמים פשוט לעשות אותם, לא לבלבל את המוח כל הזמן בינינו לבין עצמנו, כן, טוב, לא טוב, אני עושה נכון, אני לא עושה נכון. אפשר פשוט לשחרר במקומות שבהם, כשאני משחרר, יש לי תקרת הפסד ברורה, תקרה ברורה של מה החשיפות שלי. תעשו כמו שעושה כל בן אדם שכן הולך, שמתייעץ עם עורכי דין, ומתייעץ עם כלכלנים, מתייעץ עם יועצים. בסוף, אי אפשר להגיד לבן אדם הרמטי. אין דבר כזה הרמטי. אף פעם. אחרי שמבינים את זה, מה שעושה אותו בן אדם זה שואל את עצמו, אוקיי, מה החשיפה? למה אני חשוף כאן? מה תקרת ההפסד? אז הוא צריך לצייר לעצמו על דף. בעוד 10 שנים, היה לי קרן של 1,000,000 שקל, והקרן הזאת ירדה. כמה היא תרד? עכשיו, תומר, אם אני קונה נכס, כן? בשוק נכון, עשיתי את כל הבדיקות, ועשיתי את כל זה, וצמצמתי את מרחב הוודאות וכו'. קניתי נכס. המיליון הזה, נגיד, בחרתי בעיתוי לא נכון להיכנס לשוק. הרי שוק, גם אם הוא יורד, אני חושב שכל מי שכאילו באמת בוחר שוק שהוא בסך הכל סביר, אזור סביר, בין אם זה בישראל, בין אם זה בחול, ההנחה הטבעית שהשווקים עולים לאורך זמן, הם יעלו בסוף, בסדר? אפשר להניח את זה ב-more likely. לא ניכנס על הוויכוח התיאורטי הזה של מדינות שעכשיו מלחמות עולם, אז אל תשקיעו במדינות שיש מלחמות עולם, אל תשקיעו בצפון קוריאה. עכשיו, ההנחה שלנו היא שאנחנו הולכים בסוף, כנראה השוק הזה יתקן גם אם הוא ירד. עכשיו, אם הוא יורד, אז מה תקרת הירידה שלו? כמה הוא יכול לרדת? לאפס? אני לא מכיר שווקים, גם הגרועים שבגרועים שירדו לאפס. זה לא קיים דבר כזה, זה אין סיכוי. גם אם הוא יורד, יורד מה? 30%, 40%, 50%? תחכו שיתקן. שווקים גם לא יורדים כזה דבר. זה מטורף לדמיין שוק ירד ככה. זה לא קורה. אז אתם צריכים להבין מה תקרת ההפסד שלכם. עכשיו, בדרך כלל תקרת ההפסד היא יחסית צנועה. 20%, 10% במקרה הכי הכי חמור שיכול לקרות. מה תקרת ההפסד בצד ההכנסות הפירותיות? כמעט אפס. פשוט לא תקבלו, תצטרכו אתם שלם ארנונה, לא, אין סוחר, לא תמצאו סוחר. תשלמו אתם את הארנונה. 1,000 שקל בחודש. זה תקרת ההפסד. אתם לא מגיעים למצב שאתם צריכים למכור את הבגדים שלכם בשביל להתקיים. לא תהיו רעבים ללחם. לכן תקרת ההפסד שלכם בסוג מסוים, כן, בסוג הזה של השקעות, היא תקרה שאתם יודעים לחיות איתה. ולכן כשזה המצב, למה לא פשוט לעשות את הצעד? אז תיקחו את הסיכון, תעשו את הפעולה, אחרי שגידרתם אותו, אחרי שהבנתם אותו, פשוט צאו לדרך ותעשו את הפעולה, ואל תשאלו את עצמכם כל הזמן, עשיתי נכון, עשיתי לא נכון, וכל יום תהיו בתהייה הזאת שלכם, ביניכם לבין עצמכם, כי זה מה שתוקע הרבה אנשים. הרבה אנשים יעברו 5 שנים, 6 שנים, 8 שנים, שהם רק מדברים ומברברים על זה שהם רוצים להשקיע כבר בשוק ההון, על זה שהם רוצים לעשות תיק מנועל, על זה שהם רוצים לקנות דירה בבאר שבע, על זה שהם רוצים, לא יודע מה, לקנות אפילו ביטקוין, לא יודע מה, כל אחד והחלומות ההשקעה שלו. במקום פשוט לעשות ולראות איך זה, ולנסות, ולהבין מה תקרת ההפסד שלי. עכשיו, אני לא אומר מהצד השני, שוב, זה חוזר להתחלה של הפרק, אני לא אומר להגיע למצב שאתם עושים השקעות שהן לא נכונות, השקעות שהן מסוכנות. אתם צריכים מראש להבין את תקרת ההפסד שאתם מוכנים לחיות איתה. אם ההשקעה שלכם היא השקעה מוגבלת בזמן, השקעות אקזיט כאלה, השקעות שאתם, יש תקופה, יש החזר של משכנתא וצריך לעמוד בהחזר המשכנתא עד התקופה הזאת, ואם לא, לוקחים לי את הנכס או לוקחים לי את ההשקעה או שהפרויקט כושל, זה סיכון שאני יכול להפסיד פה קרן. אולי כולה, אולי חלקה, אבל אני יכול להפסיד פה קרן. ואני צריך לקחת את זה בחשבון. וגם זאת השקעה שיכולה להיות מתאימה לי. אני רק צריך להחליט מה תקרת ההפסד שאני מוכן לחיות איתה ולצאת לדרך. אבל דבר אחד בטוח, פשוט צריכים להתחיל לעשות, להפסיק לחשוב על זה, להפסיק לנתח. יש לכם תחושת בטן, אתם בדקתם, עשיתם את הבדיקות הנכונות, אתם מאמינים בשוק, אתם מאמינים בהשקעה באופן כללי. יאללה, צאו לדרך, שחררו את החסמים, פשוט תתחילו לעבוד.
בואו ניקח דוגמה קונקרטית לדרך פעולה שכדאי ללכת איתה, אתה יודע, כזה, זה מין עסקת נדלן פשוטה יחסית, שאתה יודע, שממחישה שקצת מורידה את הרגליים לקרקע בכל מה שקשור לה, איך לצאת לדרך ומה לעשות ומה לא לעשות.
נספר מעדות ישירה, ויש לנו מאזין נהדר שקוראים לו שר, שגם דיברתי איתו על זה ממש לפני כמה ימים, ובעצם עסקה מאוד, מאוד מעניינת ופשוטה לחלוטין, שהיינו מעורבים בה, שבעצם בעסקה הזאת אנחנו זיהינו שיש מגמה מאוד ברורה של ביקושים, ביקושי C לדירות קטנות מאוד, דירות סטודיו בעיר מרכזית, והבנו שהביקושים האלה הם ביקושים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים, עד כדי כך שכשאתה מגיע אפילו ראשון לראות את הפרויקט ולהתעניין בפרויקט, אתה מקבל תשובה שאתה צריך לקבל את ההחלטה ממש בשעות הקרובות, כי אחרת זה יחטף, ואתה אומר כן, כן, בטח, בטח, ולמחרת כבר רוב הדירות בפרויקט נמכרו. וככה פרויקט אחרי פרויקט אחרי פרויקט, ויש פרויקטים גם מה שקורה זה מרוב שיש ביקושי C, הדירות האלה הן דירות שנמכרות קודם כל למעגלים קרובים, ורק מה שנשאר, שזה בדרך כלל הדירות הגדולות, יוצאות לשוק. אז למעשה, אפילו כן, אין לך אפילו הזדמנות לקנות דירות קטנות, דירות סטודיו, ומי שקצת יודע בנדלן יודע שהדירות סטודיו הן הדירות הכי, בדרך כלל עם התשואה הכי גבוהה, והן נחטפות ראשונות, והן גם הראשונות להיסחר. בקיצור, יש כאן הרבה סיבות טובות להעדיף את הדירות האלה, ובאותה תקופה באמת היה לחץ מאוד מאוד חזק, אגב, הוא עדיין קיים בחלק מהמקומות, לקנות דירות מהסוג הזה. ואז בעצם היינו באיזשהו ביקור באותו מקום, היינו בסיבוב כזה של פרויקטים, ולא הצלחנו למצוא, כי בכל מקום עזלו הדירות, ולא רצינו דירה אחת, רצינו מספר, ועזלו, עזל בנדל כזה שאתה יכול לקנות. חזרנו לארץ, היינו בארץ כמה ימים בין הטיסות האלה, ורק אחרי הטיסה הזאת, כשבעצם כל הזמן שמרנו על קשר עם הנציגים בשטח, שבעצם שלחו לנו את הדירות. עכשיו צריך להבין משהו חשוב. מה זה אומר שאנחנו בשלים ומוכנים להשקיע שם? אנחנו עשינו את הניתוחים שלנו, ואמרנו אנחנו מאמינים בשוק. ובדיוק מה שאמרתי קודם, עידו, מה זה משנה לנו, בתפיסת העולם שלנו, אם אנחנו קונים באזור הזה של מרכז העיר, באזור הזה של מרכז העיר, באזור הזה של השכונה הזאת, באזור הזה של השכונה הזאת. אם אתה מאמין בשכונת שפירה בתל אביב, בשנת 2000, ואתה חושב שזה שכונה שהולכת לצמוח, אז מה זה משנה אם אתה קונה ברחוב הזה או ברחוב הזה? מה זה כבר משנה? עוד 0.5% לפה, עוד 0.5% לשם. זה לא משנה יותר מדי. וזה בדיוק מה שהבנו. הבנו שאנחנו צריכים את היד על אותה שכונה, על אותו אזור ספציפי שאנחנו מאוד מאוד האמנו, עדיין מאמינים, והוא גם הוכיח את עצמו. וזה מה שעשינו. קיבלנו פתאום את אותה הזדמנות מיוחדת, השתחרר פרויקט חדש, כעניין שמהרגע להרגע פתאום יוצאות דירות. מישראל הזמנו דירות, הפעלנו, גם היה שם פרוצדורה יחסית מורכבת של פתיחת חברה, דרכה צריכים היה לקנות, לכן גם שינוי של ההסכם, זה לא היה הסכם רגיל, זה הסכם קצת יותר מיוחד, כי זה הסכם מול חברה ולא מול יחיד, לא משנה, היה פה גם בבתי מס מסוימים, ומול התהליך הזה תקתקנו את העסקה מאוד מאוד מהר, בלי לבקר בנכס, בפרויקט, בלי לראות אותו, פשוט דרך העובדה שקיבלנו את ההצעה הזאת מאותו יזם. לפני החתימה, וזה כמובן עניין אופציונלי, לא היה צורך, נסענו לראות את הפרויקט הזה, ואני אגיד לך, אפילו חלק מהדירות שכשהזמנו אותם, הסתכלנו על התסריט, הסתכלנו על המבנה, חלוקת הדירות, חלוקת המבנה, בערך 10 שניות לדירה הקדשנו. לא הקדשנו זה יותר מדי חשיבות, כי שוב, מהמקום של משקיעים, זה לא נראה לנו יותר מדי חשוב. אם הדירה ככה מחולקת או מחולקת אחרת, זה לא מאוד חשוב. פשוט הזמנו את הדירות האלה, וככה יצאנו לסגור פנים אל פנים בשטח, רק לחתימה, מפגש לצורך החתימה שלו, שהמטרה שלו הייתה רק בעיקר טכנית. ולכן מהותית, כל העסקה כבר נסגרה בארץ, כל העסקה נסגרה בלי שהיינו פיזית בפרויקט במהות שלו, וחשוב להגיד שכל הדבר הזה זה דבר שמישהו נדלניסט באופי, מישהו מאמין בשווקים, מי שמבין את המגמות בשווקים, מי שמכיר את השכונה, מי שלמד, מי שיודע, מבין היטב מה נחשב, מתי אפשר לקנות, מתי אי אפשר לקנות, מתי זמן טוב, מתי זמן לא טוב, ואז רק שישים את היד על משהו, שרק ישים את ידו על משהו ויכנס לשוק הזה, ישים דריסת רגל, והשאר היסטוריה. אגב, מאז, כשאנחנו קנינו את זה, זה היה בשווי X, היום אנחנו, אני בכוונה לא נותן פרטים פה יותר מדי, כי אני רוצה שהמקרה יהיה גנרי, אבל השווי, לפחות שווי השוק של הנכסים האלה, לפחות ב-30% בינתיים, אז מה שנקרא, זה בתור התחלה, זה כבר נראה טוב.
כן, וכמו שאתה אומר, גם אם זה היה לא בצד ההוא, אלא בצד הזה, אז ככל הנראה 30%, 35%, 40%, 20%. עלית.
כל השוק עלה, וכל השוק עלה באותו זמן, ועדיין עולה, באותם אחוזים. כלומר, כי זה שוק, שהוא צומח. אז כן, אז מה זה חשוב? כאילו, מה זה כבר יותר מדי משנה לך הדבר? זה למה אני משווה, הרבה פעמים השקעה בשוק, בדירה אפילו, שקונים אותה, הרבה אנשים אומרים לי, כן, כשאני קונה דירה, אז אני משקיע, אז אני כמו משקיע במניה. אבל כשאני קונה צבר דירות, אז אני משקיע במדד. זה לא בדיוק מדויק. גם כשאתם משקיעים בדירה, זה כמו מדד. למה? כי דירה יש לה, היא מקבלת מכל הכיוונים את כל השוק. זה לא ייתכן. אם כן, הדירה היא באמת פקקת בצורה מיוחדת. ממש גרועה. אבל זה נדיר. אם אתם קונים דירה רגילה בשוק, אז היא מתנהגת כמו כל השוק. לא יכול להיות שכל השוק יעלה 10% והדירה הזאת תעלה 1% או תרד 5%. זה לא הגיוני, אלא אם כן יש בה באמת משהו שלא בדקתם טוב. אז לכן, זה כמו מדד. זה באמת כמו לקנות מדד. של 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 השוק הזה הספציפי. דירה עובדת ביחד עם השוק שלה, ולכן כמו שאתה אומר, באמת לא היה פה חשוב יותר מדי, לא המיקום המדויק, הרחוב הספציפי, לא החלוקה הספציפית של הדירות, לא הקומות, הכל היה בכזה במהירות, תקתקנו את זה, מה שנקרא עסקה ב-60 שניות, ראינו את המספרים, ראינו את הנתונים, אמרנו יאללה קונים. ואגב, אני יכול להגיד לך שאני באמת יודע שהרבה מאוד יזמים מאוד מאוד גדולים, הם עושים את הבדיקות שלהם, תהיו בטוחים, יש להם מחלקות אנליזה שבודקות שווקים ומנתחות ועושות את זה. אחרי כל זה, סיימנו את הניתוח. בסוף אתה אומר, הציעו לי דירה עכשיו בקומה ה-80 של מגדל במנהטן. כן, ואני איש נדלן שמבין נדלן לצורך העניין. והציעו לי, בדקתי, אני מכיר את מנהטן, מכיר את השוק, מכיר את האזור, מכיר את הסביבה, מכיר רק הכל אני יודע. מציעים לי, יכולים לשלוח לי במייל, בשלוש שניות מהרגע שהמייל הגיע אליי, ועד רגע שהחזרתי את התשובה, I'll take it. בשלוש שניות האלה קיבלתי את ההחלטה, ואני לא צריך להיות שם, ואני לא צריך לבדוק שם, ואני לא צריך כלום. הכל בגלל שאני מבין כבר את השוק על בוריו, ויודע אותו, ומבין מה כבר תקרת הסיכונים שלי כבר. מה, עוד פעם, 10% לפה, 10% לפה, זה לא סוף העולם מבחינת מה שאני חשוף אליו.
תודה, פרן.
תודה רבה, עידו.